אז אנחנו בפודקאסט נוסף, והנושא היום בעיני הוא נושא מרתק. ביוני 2022 החליט ראש עיריית הרצליה משה פדלון להשעות את אלעד צדיקוב, משנה לראש העיר, מקואליציית העירייה, בשל התבטאויותיו על מקרה בעיר בו ילד בן 7 החליט לשנות את מגדרו. בעידוד הוריו, הצוות החינוכי, בבית ספר ובעירייה. צדיקוב הודיע שהוא עובר לאופוזיציה. פתיח ומתחיל. אלעד צדיקוב, תודה רבה שבאת.
תודה רבה, תודה לכם.
כרגע חבר באופוזיציה של ראש העיר הרצליה, אבל עוד כמה דברים עליך. נשוי, אבל חמישה, מתגורר וחי בהרצליה מאז גיל 9, חבר במועצת העיר, בעל חברת שיווק בתחום המסחר. עברו הצבאי, שירת בשייטת 13-5 שנים, קצין כמובן, השתתפת במבצעים צבאיים ומלחמות. בוגר תואר ראשון במנהל עסקים בבין תחומים. כן, כמנכ״ל חברה בקבוצת צק"ל, היום מרצה גם במשרד הביטחון שמלווה את שחר, שחר זה שירות חרדים.
כן, נצח יהודה וכדומה.
ומשרד החינוך מרצה בישיבות מכינות קדם צבאיות על החיבור בין היהדות לצבא. ועוד דבר אחד נוסף, אני בטוח שיש דברים נוספים בפעילות הציבורית שלך, אתה מנכ״ל עמותת אופק.
ארגון אופק ישראל, כן.
ארגון אופק ישראל, אנחנו נדבר עליה בהמשך. ונמצא איתנו חברנו, יקירנו, אהובנו, יותם גרובסטיין. כיף שבאת, תודה.
תודה רבה, כיף להיות.
יופי, אז מה שקרה בהרצליה, ותכף אני רוצה שתספר לי על זה, זה שילד בן 7 כביכול, לא כביכול, החליט, הרגיש שהוא שייך למגדר אחר, שהגוף, הוא לא נמצא בגוף הנכון לו, והתחיל תהליך. אבל רגע לפני זה יש לזה ביטוי מקצועי כביכול, שנקרא דיספוריה מגדרית, נכון? עכשיו ראיתי אגב שהוסיפו בוויקיפדיה, מה שפעם היה מקור אמין למידע, והיום תסלח לי, הוא קצת פחות, הוסיפו דיספוריה מגדרית אצל ילד. אבל אני אתחיל קצת בזה ואז נדבר על זה. דיספוריה, ג'נדר דיספוריה, כוללת קונפליקט בין המגדר הפיזיולוגי או המיוחס לאדם לבין המגדר שאיתו הוא מזדהה. מתמודדים עם דיספוריה מגדרית, עלולים להרגיש תחושה חזקה של אי-נוחות, אומללות או מצוקה ביחס למגדר אליו סופגו, שלפעמים קשורה לאי נוחות ביחס לגוף שלהם. אצל ילדים די דומה, הבחנה פורמלית המשמשת פסיכיאטרים לתיאור מצב, בו ילדים חשים אי נוחות משמעותית מהמין המולד שלהם, המגדר שלהם או שניהם. התנהגות מגוונת מגדרית היא מצב בו אדם מאמץ מאפיין התנהגותי אחד או יותר של בני או בנות המין ההפוך בחברה נתונה. בסדר? אז כביכול על פניו זה מה שעבר אצל אותו ילד בן 7. אנחנו רגע נדבר על המקרה, אני רוצה שתספר לי מה קרה, איך קרה, הבנתי שיום לפני החופש הגדול הזמינו את כל ההורים והודיעו להם לא לשוחח על זה עם הילדים, נכון. כי אנשים מטעמה מעוניינים לדבר איתם, מטעם הצוות הפסיכולוגי של משרד החינוך, על מנת לשוחח כדי לבוא עכשיו דיסקליימר מה שנקרא, אין לנו דבר ולו חצי דבר נגד אף פרט במציאות הזו ביקום, אנחנו מדברים על תופעה ציבורית.
אמת.
ותולו. אז ספר בעצם מה קרה.
אוקיי, אז באמת התחלת גם מהנתונים המדעיים של דיספוריה מגדרית, אפשר להתייחס לזה עוד מעט. ואם אתה רוצה להתחיל דווקא משתלשלות בהרצליה, שעלה בעיקר בעצם יצא קצפנו, אז ככה. בעצם ביום ראשון בשבוע מקבלים ההורים הודעה בשעת אחר הצהריים. מחר בשמונה בבוקר, כל ילדי שכבת כיתה ב' בבית ספר לב טוב, מגיעים לשיחה בשמונה בבוקר, שבה אחד מהילדים בשכבה, בעצם עושה אאוטינג, יוצא בעצם מהארון בנושא המגדר. מעתה הוא יבט, הוא יבוא עם שמלות, הוא ייכנס לשירות הבנות וכדומה. להורים בעצם אין שום רקע, אין שום דבר שמכין אותם. דבר נוסף שצריך לציין, שהדבר הזה קורה כפי שציינת כמעט במדויק, שזה קורה 3 ימים לפני מתן תעודות, לפני סוף שנת הלימודים. ובעצם ההורים מאוד מאוד מבולבלים מהדבר הזה. איך דבר כזה קורה? בלי שיש להם שום הכנה לזה. לא הכנה שנעשתה להם מספיק זמן, לא יכולת להקל, לא יכולת גם להגיב, רוצים, לא רוצים. צריך לזכור דבר אחד, בעצם המטריה של הנושא הזה היא מטריה שאנחנו חייבים שכן להסתכל רגע מעל הרגש המקומי שלנו ולהסתכל רחב, בסדר? ופה אני רוצה שנייה כן להתכתב עם הנתונים שאמרת קודם. הדיספוריה המגדרית, באמת כפי שאמרת, זה בעצם איזשהו אי נוחות בנפש בין המגדר או בין המין שבו אדם נולד לבין התחושה שלו. הסטטיסטיקה מורה בארצות הברית שעשה לנו זה מחקרים רבים מאוד, שבין 75-95% מהילדים הללו
חוזרים.
חוזר חזרה לאיזון בנפש שלו, בסביבות גיל ההתבגרות, גיל 14-15 ואילך. היום קיימת סוג של בעצם המרצה מאוד מאוד חזקה ואגרסיבית, אני לא רוצה לומר אפילו כפייה בעניין הזה, שבעצם כל שביב של תחושה הוא לא נענה בה במובן רגוע, מתון, בוא נראה לאן הילד גדל, ובעצם דוחקים בילד, כך אתה מרגיש, כך מיד הורמונים, כך בלוקרים, בלוקרים זה למעשה כדורים שבעצם חוסמים את יכולת ההתבגרות המינית של הילד, מה שבעצם הוביל אותו לאיפוריות בעתידו. לא משנה, בעצם זה על חזור.
למקרה המדובר, דובר כבר על הורמונים ובלוקרים וכל זה?
אותי לא הכניסו לסגה הרפואית, הפסיכולוגית של הסיפור הזה. אני רק יכול לומר שבעצם המסלול הזה הוא מסלול די קבוע בעולמות הללו. בדרך כלל צריך לזכור, גם יש בעצם מקום שמטפל בנושאים האלו בצורה מאוד ממודרת מהציבור בבית חולים איכילוב בתל אביב. והדברים האלה הם קורים מתחת לרדאר. עכשיו, גם לגבי מה שאמרת, נושא ההנהלה של בית הספר, צריך לציין פה נקודה. הנושא הזה קורה מתחת לרדאר של מנהלת בית הספר. היא לא הכירה את כל התהליך שהילד חווה בשנה האחרונה, אני אגיד אפילו עוד פרט מקדים נוסף. הילד הגיע לבית הספר מארצות הברית, לכיתה ב', הוא לא עשה כיתה א' באמריקה, לא היה להם שום תעודה מקדימה על הדבר הזה. שאלו, יש לך להראות לנו משהו? כלום, היה משהו מאוד מוזר בהתנהלות. כבר אז הרגישה שמשהו מוזר, יש כאן משהו מוזר, ככה היא... נהיינו ידידים מאוד טובים בעקבות העניין הזה, והיא פשוט מתארת לי זה ככה בהרחבה. כשהיא מקבלת את ההודעה בערך יומיים לפני ההורים, היא מקבלת את זה בהנחתה מלמעלה. מספרים לה שיש שתי פסיכולוגיות שמלוות את הילד למשך כל השנה. אני מבין, הבנתי, זה לא מוסמך, אבל הבנתי מתוך דברים שגם המחנכת הייתה בתמונה. ובעצם האוטינג הזה קורה ביום שני, כשביום חמישי זה תעודות. והמנהלת אומרת, רגע, עצרו סוסים, בכל תהליך אחר, רוצים לעשות הפסקה פעילה בבית הספר. יושבים על זה על המדוכה במשך לפחות שנה, יועצים כאלה ודעות כאלה ודיונים ומחשבות ואיך ומה. פה אתם קופים על ילדים, לא בעלי בגרות, ילדים בני שבע. את התפיסת עולם שאדם יכול לשנות את מינו כאילו זה עניין של מה בכך. בלי הבנות של השלכות של כך, לא בטוח שהדבר הזה, כנראה גם, שהוא יבלבל אותם מאוד לעתיד לבוא. ההורים לא בלופ, לא בתמונה, ובאמת, לי נודע מה הם יקרה, בעקבות ההורים שהתקוממו כנגד זה, הם היו בעצם חסרי עונים, הם לא יודעים מה לעשות.
ככה נודע לך?
כן.
אז מי הוביל את המהלך הזה בעצם? מהצוות החינוכי?
מה שממוסמך וידוע לי, זה ככה, מחזיקת תיק חינוך בעיריית הרצליה, סגנית ראש העיר, שהיא גם מעידה על עצמי שהיא פרוגרסיבית על מלא, שתי הפסיכולוגיות שמלוות את התהליך הזה, ההורים שאני מבין שהם, שוב פעם, זה דברים שהבנתי מתוך הורים, לא דברים ממוסמכים, ההורים נאמר לי מהם שהיה להם איזשהו רצון לעשות את דווקא בארץ, אבל נהלת שאלה שאלה, אני לא מבינה, בוא נגיד שהתהליך הזה קורה, אוקיי, בוא נצא לחופש גדול, בוא נשוחח עם ההורים, בוא נעשה תהליך של שקיעה, של הבנת המצב, בוא נבין את ההשלכות, בוא נתח אותם, במידה ונחליט שכך קורה. בשנת הלימודים הבאה, אחרי שהיו כולם בחופש גדול, מתחילים מריסטארט מאיפה שהוא יגיע, בלבוש שהוא יגיע. אולי יעבירו אותו כיתה, אולי לא יעבירו אותו כיתה. למרות, אפילו דברים פשוטים כמו תשתיות, שירותים מיוחדים לילד הזה. אין לי את הספר. היא ממש עמדה על רגליים אחוריות, והיא הסבירה לי שמשהו גדול ממנה פשוט קפא להר כגיגית. היא פשוט הייתה מחויבת לתהליך הזה. והיא אומרת, הדבר הזה הוא בלתי סביר בעליל. הדברים פעוטים מכך עושים דיונים ארוכים וכדומה. ופה הדבר הזה פשוט נכפה עליהם וכאילו מוכתב מלמעלה. אני בתפיסה שלי מבין את האירוע הזה, היות וגם יש לי ניסיון עם אירועים אחרים שקורו בהרצליה בנושאים האלה, אם תרצה אני אחרים אחר כך. היה להם איזה סוג של רצון לייצר איזשהו וי על צ'קבוקס, שהנה זה קרה כבר בשנת תשפ"ב, כדי להכשיר את הקרקע לפ"ג.
גם הילד הזה הוא לא חלק הורמוני מהשכבה וזה, הוא פשוט הגיע, הוא הגיע לא באותה שעה, הוא עשה איתם את כל השנה?
להבנתי יגיע בחיית שנה, אני לא יודע את הפרט הזה לסוף, אבל כן.
רצו לעשות וי על הנושא של הכרה, שזה יהיה בעצם מקרה חלוצי בארץ.
בדיוק, זה המילה. מקרה חלוצי כדי להכשיר את הקרקע לפעמים הבאות.
כן.
עכשיו, צריך להבין דבר אחד. אני לפני 6-7 שנים, כשארגון חושן, חינוך ושינוי, נכנס לגני ילדים בהרצליה, זה היה המקום הראשון בארץ, זה היה בהרצליה.
כמה מילים, ארגון חושן זה ארגון שבדרך כלל מקדם את הקהילות הלהט"בים ומשפחות...
כן, לא בדרך כלל, זה מה שהוא עושה, זה האג'נדה שלו. עכשיו, צריך להבין drill down, בוא נבין מה זה אומר, גילאי 3-4-5, והתייעצתי גם עם מומחים גדולים בתחומים האלה. זה גילאים מאוד מאוד רכים, שילדים רק, לא יודע אם יש לך ילדים בגיל 3, כדי שנייה לדמיין מה זה ילד בגיל 3.
יש לי.
זה פעוטות ממש. הדפוסי מחשבה הבסיסיים שלהם של מה זה אבא, מה זה אמא, הם רק נקנים בגילאים האלה. ואתה פה, אני אראה לך, זה מופיע גם באתר שלהם, וזה חוברות צביעה שהם מחלקים לילדים. ילד צובע חוברת צביעה, שיש בה בערך דומה לי 12 או 14 עמודים, בתוך 14 עמודים האלה יש בעצם כל סוגי המשפחות שאתה יכול לדמיין, וגם משפחות שאתה לא מסוגל לדמיין, כי אתה לא מכיר אותן, שרק מודל אחד מתוך 14 עמודים האלה זה מודל משפחה של אבא עם הילדים, כמו שאנחנו מכירים באופן סביר וטבעי. עכשיו, בסופו של דבר, השיבוש הזה, ורואים את זה גם בסטטיסטיקות מה שקורה בארצות הברית, כי בסופו של דבר אנחנו הולכים אחריהם בכל הנושאים האלה קדימה. היום בדיוק לפני שבוע וחצי התפרסם, שהיום 10% מהנוער בגילי 13-17 בארצות הברית מגדיר את עצמו כלהט"ב. עכשיו, בעבר זה היה רחוק מאוד מהמספרים הללו, רחוק לחלוטין. ואומרים על זה, יש ברמת השרון פרופסורית מדהימה בתחום הזה בדיוק ברך לשמה, המומחית, אחת מהמומחות העולמיות הגדולות ביותר, התנדרה שנים בארגוני להט"ב, ודרך זה הכיר את הנושא לעומק. היא אומרת שהקפיצות הן באלפי אחוזים משנה לשנה, זה דבר בלתי סביר, אין דברים כאלה בסטטיסטיקה. זאת אומרת, אתה רואה שיש בעצם הסללה של ילדים אל המודלים, אל המודלים האלה, ואני אגיד לך עוד דבר, אם נעשה דריל איזשהו זום, הנה נושא הטרנסג'נדר, אתה תראה שיש גם בסטטיסטיקה העולמית שבר נפשי מאוד גדול, שילדים האלה מגיעים פתאום בגילי 14-15, הם לא סגורים על עצמם, הם בולבלים לחלוטין, הם גם במצב בלתי הפיך מרביתם, אחרי שהם לקחו הורמונים ובלוקרים, ואחוז ניכר מהם מגיע גם בסופו של דבר אפילו לשליחת יד בנפשם. דברים פשוט איומים ונוראים. וכל ההסללה הזאת, כל ההמרצה הזאת, כל הדהירה הזאת עם ראש בקיר לנושאים האלו, היא בלתי סגרה בעליל. עכשיו בואו שנייה נרחיב את התמונה. אני טוען אותה, ואני חוזר ואומר, אני באמת, ברמת הפרט אין לי שום בעיה עם אף פרט, יבחר את מסלול חייו אשר יבחר, זה לא עניין שלי, אני לא הבן אדם שצריך לתקן את העולם, הקדוש ברוך הוא מוביל את העולם, זה האמונה שלי ואני יודע את זה. הדרך שלי זה הדרך שאני רוצה בעצם לומר את דבריי, באופן מייצג לרוב הציבור בישראל, ככה אני סובר וככה אני גם מרגיש מהשטח, שסבור הפוך מכל ההסללה הזאת, אבל לא מוצא מקום בדמוקרטיה לומר את עמדותיו, הוא מאוד מאוד חושש מלומר את עמדותיו. ואני חוויתי בשנים האחרונות, כחבר מועצת עיר, כמשנה לראש עיר, פניות מהרבה מאוד הורים בבתי ספר, בנושאים מגוונים אגב, לא רק בנושאים...
שחוששים לדבר.
כן, ואני אגיד לך, אני אתן לך כמה דוגמאות.
זה סוג של כפייה דתית הפוכה.
נכון, נכון. בעצם הפניות הן לעשות על שני ציירים יקרים. הציר הראשון זה הציר של הפגיעה בזהות היהודית, הציר השני זה כל נושא הלהט"ב. אז בואו ניתן כמה דוגמאות, מה שנים האחרונות, אני אתן לכם קצת דוגמאות. פונים אל ההורים לפני כמה שנים בית ספר אילנות בהרצליה, נחשב מבית הספר המובילים, השמנה והסלטה. הורים מתקשרים לבית הדמה, שהם מגיעים לאירוע סיום שנת בנות מצווה, כיתה ו' בבית ספר אילנות. ולתדמתם הם בעצם מגלים שכל שנת הבנות מצווה, הכותרת הייתה בעצם קבלת האחר, והנה הם מגיעים למיצג המסכם שהילדות בעצם בולות את מיצג הסיכום של שנת בנות מצווה, פסלו על קיר שלם צלבים וישו. ההורים מגיעים למיצג הזה, זה סיכום שנת בנות מצווה. הם בהלם מוחלט. כמובן, הם לא הסכימו, ביקשתי, התחננתי נפשי, צאו לתקשורת, דברו אתם, אני אשמע את הכל והשמעתי אותו. הגעתי לערוץ התקשורת שנתנו לזה במה, אנחנו יודעים שהתקשורת מותה. אירוע אחר, בית ספר יד גיאור, חטיבת ביניים ביד גיאור בהרצליה. שם למעשה נודע לי מתוך מספר הורים, ששם הם קיבלו מטלה, לעשות בעצם אירוע גם כן תערוכה של חנוכה, שם הכותרת היא כבר לא חנוכה, היא חנוכה קריסמס, ולצד חנוכיות יש שם צעשוח, סנטה קלאוס וכל מיני דברים כאלה. וזה, אתה יודע, אם אתה מסתכל על מהותו של חג חנוכה, שזה בעצם המאבק בהתייבנות והעלה על נס של הזהות היהודית, זה מה שאתה מלמד ילדים, שזה חנוכה?
אני חייב אנקדוטה פה. הילדה שלי חזרה יום אחד מהגן, והתחילה להגיד סבא כפור, סבא כפור. למדנו על סבא כפור. לא הבנתי מה מדובר. הגעתי לגן, והגננת אומרת שהם עכשיו, בגלל שיש קהילה רוסית, אז הם רצו להכניס את קריסמס, הם קוראים לו סבא כפור. אוקיי? שאלתי אותה, אבל רגע, למדתם על אברהם אבינו לפני? כי ישר כמובן אמרה לי, החלת האחר, פלורליזם, נאורות, מה קרה? מה הבעיה? 3 ימים הם מדברים על סבא כפור וחוגגים את סבא כפור. כמובן של אברהם אבינו אף אחד עוד לא יודע, כן? משה רבנו. בקיצור, אני הוצאתי אותה. הוצאתי אותה מהגן ועברתי אותה לחינוך דתי כבר כמה שנים. זו אחת ההחלטות הכי טובות שעשיתי אי פעם את שני הילדים.
אבל ילד, מה החשש בעצם? נגיד הילד הזה, הוא יושב מול השכבה, הוא יוצא מהארון. החשש הוא מה? שילדים יראו ויגידו, אני גם רוצה, או מה?
החשש.
צריך למצוא את הגבול בין נורמליזציה לאמפתיה.
אני מבין את זה. אבל נגיד, אם היה מישהו שהוא, נגיד, החליט לחזור בתשובה, כן, מהשכבה הזאת, והנהלת בית ספר הייתה אומרת, אוקיי, הילד הזה, אנחנו רוצים שישב מול כולם ויספר על התהליך חזרה בתשובה שלו של, בכיתה ב', האם זה לא גם על אותו, יושב על אותו...
אז בואי, אני אתכתב עם הדוגמה שנתת. בתיכון, אני עובר לתיכון שאני למדתי בו בצעירותי. לפני כמה שנים, האירוע שקמנו לנוער ב-15-16 בתיכון, התחילו להתחזק. והם החליטו, וביקשו מבית הספר, הם רוצים להגיע, הם נגיד אם הלימודים מתחילים בשמונה, הם ביקשו להגיע בשבע או שבע ורבע, שיפתחו להם כיתה, ועשו שם מיליון שחרית, עם תפילין וכדומה. וזה עלה להם במאבק איתנים, כדי לקבל את ההסכמה של בית הספר. עכשיו, אני אגיד לך דבר אחד, תראה. הטענה שלנו, זה לא טענה שהיא בלתי מבוססת, אני לא מדבר איתך רק דברים שהם תזות, סברות. רואים את זה היום בשטח, בסדר? כשאתה מדבר, כך, ברוך השם, אני גם רוצה להגיד עוד נקודה אחת. אני, כל מה שאני בעצם אומר אותו, אני אומר את זה רק מצד אהבת ישראל ואכפתיות לילדי ישראל, כי בסופו של דבר הילדים שלי הם לא נמצאים בחינוך הזה. אם הייתי מסתכל על עצמי, תודה רבה, שלום, שלום עלייך נפשי, זה לא הנקודה. צריך להבין דבר אחד, היום הילדים מגיל מאוד מאוד נמוך, בגילי גן בעצם, דיברתי על זה קודם, נחשפים לכל סוגיית הלהט"ב, נחשפים לדגלול וחודש הגאווה, נחשפים, הנה, בדיוק היה השבוע, לפני יומיים, ישיבת מועצת עיר נוספת בהרצליה, שבה ניסו להעביר החלטה שכל ילדי כיתה א' ב' יעברו באופן קבוע, לפחות 2-3 פעילויות של ארגון חושן. הילד מטפטפים לו כל הזמן את הנושאים הללו. תקדם קדימה, פרסומות בטלוויזיה, גיבורי תרבות, מוביל לדעת קהל. הילד בעצם יונק בלבול, הוא בעצם מבין רגע שנייה. בעצם, אם אני, אנחנו נולדנו כבנים, אנחנו משהו בנים. אחת לה היה בן שהיה לו איזה סוג של...
0.03 אגב.
אתה מכיר בזה שיש... כאלה שהם באמת...
תראה, אני רוצה להגיד לך, אני...
עם דיספוריה מגדרית...
כל הכל ודאי, זה הגדרה מדעית.
שזה לא מגיע מבחוץ, אלא מגיע משהו...
זה שקיים, זה שיש... תראה, אני יכול להחליט טיפה את העירייה, אבל אני אומר בראש, אני לא יש מקצוע עד הסוף, בנושאים הללו, יש אנשי מקצוע הרבה יותר מקצועיים, שאני מדבר על זה יותר טוב ממני. אני אגיד משהו מאוד מאוד ככה, בצורה גולמית. ברמת העיקרון, התופעה דיספוריה מגדרית זו תופעה פסיכולוגית שקיימת. נקודה, רות סוף, זה קיים, זו עובדה. שתיים, כל נושא העניין של משיכות לבני ימין השני. יש למעשה מרחב מנעד מסוים, שבו כל אדם, יש לו, כל אדם, גם אתה, גם אני, כל אחד, יש לו למעשה איזשהו מנעד מסוים של, נגיד, אתה, אני דבר על עצמי, יותר קל. אני נצוח היה, נגיד שאני סתם, דוגמה, 99.8 גבר, ויכול להיות, ככה טוענים, שמונח בזה, שיש לי 0.2%, יכול להיות שזה זמן, אבל...
יש איזונים בין יסוד זכרי ליסוד נקבי, זה בסדר.
אנחנו חיים בעולם דואלי, כאילו יש לנו גם וגם.
בדיוק. עכשיו, ברגע שאתה כל הזמן מפתח ומפמפם את הנושא הזה, והילד מציב לו את מושאים, אני שאלה, רגע, אז בוא נחשוב על זה, אז מה אני? אז מי אני?
אתה מושך אותו לצד אחד...
אני אספר לך עוד אירוע. אירוע שסיפרה בבכי, חברה של אשתי, התקשרה ליום אחד. היא אומרת לה, הילד שלה, הוא היה נער תיכון, 14-15 פחות או יותר, לא מקובל חברתית. היא הכירה את זה, במשך שנים הוא היה מדוכא חברתית. ויום אחד הוא החליט שהוא יוצא מהארון. ובשנייה הזאת, הוא הפך להיות אחד הילדים הכי מקובלים בחברה.
כן, זה קורה.
עכשיו, היא אומרת לאשתי, בבכי, אני מכירה את הבן שלי מגיל אפס, אין לו ולו קצה שבקצה של העניין הזה. רק מה, הוא מצא שיטה, פתאום אור הזר קוראים אליו, פתאום הוא כל כולה נהיה העניין. כן. הוא נהיה מוקד, אנשים זורמים עם העניין הזה. זה דבר מאוד קל, פתאום לעבור מצד לצד. אז כך שבהחלט יש התופעות האלה מרחות ומתרחבות, ורואים את זה בסטטיסטיקה בצורה מאוד מאוד פשוטה. אז זה לגבי הנושא הלהט"ב. לגבי הזהות היהודית, אני רוצה להגיד, אם שאלת מה, כי גם את זה שאלו אותי. פנו אליי ההורים, ועוד לא סיימתי לספר את הדוגמאות. מה אכפת לך? אז אם יכירו את הנושאים הללו, אז מה, איפה הפתיחות שלך? אני אגיד לכם, חברים, כמו ששאלת בצורה נכונה, אברהם אבינו מכיר וכדומה, אתה צריך להבין דבר אחד, הדור שלנו, לפחות שלנו, לא, אתה נראה צעיר יותר מאיתנו, זה דור שעוד גדל באיזשהו מסוג של סבא וסבתא שלי, קונרות, עשו קידוש, סבתאי אליהם השלם היום בחיים הייתי לכם הרבה כסף, היה לנו לחלוכית יהודית, גם לא גדלנו בדור הזה. הדור הצעיר שגדל בדור הזה, הוא כבר גדל באוט מוחלט. תבין שיש לנו בטלפון, בכיס בטלפון, את כל העולם, על כל המרים והבישין של העולם, על הטוב ועל המוטב של העולם, והוא הולך לאיבוד, אין לו שום זהות יצוקה. בעצם התופעה הזאת היא, אני תכף אחרי על התופעה, אני רוצה לתת עוד שתי דוגמאות שקורות. בית ספר נבון מרצי, לפני שנה או שנתיים, גם כן מהלך שקורה של מסיבות הלווין בבית הספר, פונים על ההורים. פה ההורים היו יותר אמיצים, והסכימו להגיע לתקשורת, למחרת היה להם אייטם בערוץ תקשורת מרכזי, והם אמרו את דברם, ובגלל שזה היו הם ההורים שקמו ואמרו את דברם, פתאום האירוע הצטמצם מ-400 ילד, השתתפו בסך הכל באירוע 8 ילדים.
מי קובע את זה? מאיפה זה מגיע? זה השכבה... את התוכן.
רגע.
את התוכן. הילדים באים ואומרים, בוא נעשה הלווין, זה מגניב, ראינו את זה בטלוויזיה, בחדשות. או שזה מוכתב מלמעלה.
אתה שואל שאלה, וזו שאלה היא טובה מאוד, ובוא נדבר שאתה רגע על תמונת המקרו. אז תמונת המקרו למעשה היא תמונה שבה אנחנו נמצאים בתוך תקופה, שבה כ-25 שנה, שיש כאן בעצם קרנות רבות. קלות, סתם נותן כמה דוגמאות, קרן, קרן משרד חדשה.
רגע, שנייה, שנייה, שנייה. כן. אנחנו מדברים עכשיו על משרד החינוך, ומשרד החינוך מקבל תקציבים. מקבל תקציבים מגופים, שתכף נדבר על התקינות והסבירות, האם זו תרומה או האם זו השתלטות ערכית. קרן ישראל החדשה מנהלת יותר מ-850 עמותות.
נכון.
ורובן ככולן מקדמות סדר ערכים מאוד מאוד מסוים ומדויק. רשי, וקסמן,
וקסנר, מנדל, מעוז, קרן...
מדברים על מיליונים ומיליונים של כספים שמתקבלים אצל משרד החינוך. איך זה קורה? כאילו, מה זה עובר? אנחנו ראינו בשנתיים האחרונות השתלטויות על משרד הבריאות, או מדע שהופך להיות ממומן, וראינו את הדבר הזה, איך זה משנה. משנה, משנה. מה קורה במשרד החינוך?
גם במשטרת ישראל זה קורה, זה קורה בצהל, זה קורה בהרבה מאוד מקומות. תראה, אתם שואלים שאלת מיליון דולר, כזה קרה מתחת לרדאר שלנו, וזה באמת, זאת הסוגיה שאנחנו בעצם מתעסקים היום. בעצם הקרנות האלו באו...
ממשלת גרמניה, כנסייה נוצרית, מעבירה כספים.
באמת. אז בואו נדבר שם. מקורת הכסף מגיע בעצם מ-4 או 5 מקורות עיקריים. מגיע מצפון אמריקה, שזה יהדות רפורמית קונסרבטיבית, מגיע מאירופה, מכנסיות וכדומה, מגיע מקרנות אנטישמיות, מגיע ממדינות זרות, שיש לה בעצם אג'נדה פוליטית להסיל את ישראל למדינה לא יהודית, מדינת כלל אזרחיה, ומגיע גם תקציבים במקורות ערב. והם בעצם מגיעים עם אג'נדה שנקראת אג'נדת הפרוגרס, האג'נדה הפרוגרסית. מה היא אג'נדת הפרוגרס? תכליתה וראשיתה התחיל אחרי מלחמת העולם השנייה. התפיסה הייתה תפיסה מאוד נקייה, היא אמרה ככה. הייתה מלחמת עולם, נהרגו מיליונים, איך אנחנו נבטא מלחמת העולם, מלחמת העולם השלישית שלא תבוא עלינו? אנחנו בעצם נבטל את מדינות העולם בעולם, מדינות הלאום. אנחנו נהפוך את העולם לכפר גלובלי.
קומוניזם.
שכל נושא הלאום יהפוך להיות חסר...
נכיל זהות חסר אחת שיעור. לאומית.
זה קומוניזם. אמן.
זהות אחת לאומית.
זהות אחת לאומית, כפר גלובלי שלם, אין לא עניינים דתיים, לא עניינים לאומיים, לא, כלום. זה בעצם תפיסת וראשית התפיסה. ממנה בעצם התחילו להתפצל קרנות, בעלי כסף גדול מאוד. יש לנו ג'ורג' סורוס, הוא יהודי אוטו-אנטישמי, שהוא אחד מראשי המתקצבים של הדברים הללו. והם בעצם פועלים פה בשנים האחרונות, זה לא שנתיים שלוש, זה 25 שנה שמתחילים בעצם לזרום פה את הזרעים, להקות פה את שורשים, ולאט לאט להיכנס לאט לאט לעמדות מפתח, בעצם גם להכשיר אנשים שמדברים עדיין בצעירותם, קחו לדוגמה את נושא המשפטי. קרן ישראל חדשה, כל שנה לוקחת, אז זכרתי בדיוק את המספר המדויק, אני לא זוכר את המספר, אבל בערך 45 עד 50 מצטייני שנה שנייה בתואר ראשון למשפטים, לוקחים אותם, ומוציאים אותם להשתלמות בארצות הברית על חשבונם.
מנהיגות, משהו ש...
לא, לא, שמשפט, משפט, אני מדבר לך על שכן יש לך משלמים תואר ראשון ותואר שני בהרווארד, וחוזרים לפה כמומחים בהרווארד למשפטים, ומקבלים ג'ובים בתוך ארגוני הקרן, נאמר פה מספר, 850 ארגונים. משם, אחרי כמה שנים, הם בעצם עוברים לפרקליטות, שם כבר זרעו את הזרעים שהמשיכו אותם קדימה. משם מגיעים גם לכס השיפוט. הרבה מתוכם היום בתוך השופטים נמצאים בעולמות האלה של הפרוגרס, והם מהונדסים.
קצת כמו התוכניות של ה-Young Global Leaders.
אמת, נכון? בדיוק ככה. קרן מנדל למעשה בשנים האחרונות עשתה תהליך מאוד רחב של הכשרה, גם בתוך צה"ל וגם מחוץ לצה"ל. היא הכשירה ציבור, בוא נדבר שנייה על צה"ל. בצה"ל למעשה מה שהיא הכשירה, כל קצין מדרגת רב סרן ומעלה, עבר הכשרה של קרן מנדל. פתאום ראית איך שפתאום מתפקיד מג"דים ומעלה, אתה פתאום רואה אנשים בעלי תפיסה, התצוגה שהציגו להם בעצם אתה עכשיו מג"ד מגיע לשטח, אתה לא עכשיו מג"ד של צבא הגנה לישראל ושומר על אנשי, על עם ישראל. אתה מגיע עכשיו לתוך תפיסה, לתוך איזשהו מאבק בין נרטיב כזה לבין נרטיב כזה, אתה מגיע מהאום, אתה לא תפקידך לתפוס שום צד, אתה עכשיו תפקידך להיות השוטר שמשליט סדר רוץ סוף נקודה. וזה חלחל יותר ויותר גבוה, כי בעצם זה היה במשך הרבה מאוד שנים. מי שצריך לעצור את מדל ויוציא אותו חוץ מצד, זה היה ארגון לוי, יוסי בן ברוך, שעשה עוד הנפלאה, והוא הוציא אותם אגב לא על העניין, לא על האמירה שלהם, אלא על איזו נקודה שהם בעצם הכשירו את כל קציני רב סרן ומעלה, בלי שום מכרז, כלומר, על מנהל לא תקין. אז זהו, צריך להוציא אותו מחוצה. קרן מנדל עשתה פיגוע בציונות הדתית. כשאתה שואל את עצמך עכשיו, תראה דוגמה, אנשים כמו בנט וכדומה, ותומכה בצורך העניין, שהם מובילים אג'נדה שאתה אומר, אני לא מבין, אנשים האלה הם דתיים לכאורה, אבל אני לא מבין.
מה קורה פה?
מאיפה הם יורקים? מה בעצם קורה פה? אז הם בעצם הגדירו לעצמם את זה בערך לפני כעשור, שהם רוצים להיכנס פנימה לציונות הדתית, מתוך הבנה שהיא בעצם הגורם שיכול להיות גורם ביניים בין החילונים הדתיים, ומשם יכולים להתחיל בעצם למשוך את הציבור אליהם. וקרן מנדל בעצם לוקחת אנשים ובעצם מעבירה אותם בצורה מאוד מקצועית ומאוד חזקה ומאוד אינטנסיבית ומאוד שורשית עמדות. היא בעצם שוטפת אותם בנושא של פרוגרס. אני יכול להגיד לך שאני לפני כמה שנים, גם בעקבות אחד האירועים שהיה לי בהרצליה בנושאים הללו, פנו אליי, שלחו אליי בעלת תשובה, מי שאני, אני גם בעל תשובה, בעל התשובה, הייתי יכול לפתוח בה. והיא ביקשה ממני שאני אבוא להשתלמות, נציגות של איזו מפלגה דתית דווקא, שרוצים שאני אעבור את הכשרה של מכון שחרית. שמכון שחרית, בכלל הכרתי עליהם כלום, ראיתי עליהם באינטרנט, אני רואים כאן חבר נכבדים וכדומה. וכשהתחלתי לבדוק קצת יותר לעומק, אז הבנתי שמכון שחרית זה מכון הליבה של קרן ישראל חדשה. אמרתי, בשום פנים באופן, לא תודה. עכשיו, תבין שהם ניסו למשוך אותי בעצם עם כל מיני הצעות, תקשיב, אתה תעבור פה מהלך מדהים. אנחנו ניתן לך גם להיות אחרי זה מנחה. אנחנו נדאג לך אחרי זה גם, הם לא אמרו, השליחה שלהם, כן? כי הם מאוד זהירים משפטית. אנחנו נדאג לך אחרי זה גם להיות בתפקיד, לנהל את הארגון הזה, ולהתקדם לפה, ולהגיע לשם. מישהו לא איתן בעמדותיו, מאוד קל לו ליפול למקומות האלה. והם היום עושים עבודה בתוך אנשי תקשורת, גם חרדים אגב, בתוך אנשי משפט וכדומה. כך שלמעשה הם מאוד מתוחכמים. שי פירון הוא תוצר של מכון מנדל. הוא פעם היה ראש אולפנה בפתח תקווה, מכון מנדל לקח אותו, הם עשו איתו את מה שהם עשו איתו, ולמעשה נתנו לך איזה פרס מצטיין כאלה ישראל חדשה, קיבל בעצם מלגה מכובדת מאוד, אפילו שהיה ראש אולפנה ועשור לעבוד בעבודה נוספת. הוא היה חצי יום בשבוע, זה תפקיד של הקרן, קיבל חבילה של כסף שכר חודשי, בנוסף להיותו ראש אולפנה, לאחר מכן יהיה שר חינוך, הוביל את האג'נדה, זה ככה זה עובד. כבר הזכרנו את משרד החינוך, אז נגיד גם שנפתלי בנט, באותו שר חינוך, אני כבר עליתי בבחירות האחרונות, אני בכל כוחי התראיתי שבנט מסוכן, ידענו לאן הוא הולך, זה היה ברור שהוא הולך עם הפרוגרס. כי בנט כשר חינוך, מה שהוא עשה, הוא פתח את הדלת ל-60 ארגוני פנים של הקרן ישראל חדשה, פתח את הדלת ואמר לה, בואי, הנה, אתם מהיום פורמליים רשמיים עובדים במשרד החינוך, הוא הכניס את הקרן ישראל חדשה בדלת הראשית לתוך משרד החינוך.
אז בזכותו אפשר לומר, רוב התקציבים מצליחים לעבור בקלות כזו?
אז ככה, נושא התקציב זה נושא מאוד מאוד מורכבים. הם הפכו את הדרך לעקוב אחרי הכספים יותר ויותר 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 קשה. מאוד מאוד קשה. ברמת העקרון, נסביר את זה ככה. אחת הסיבות, אם שמעת על הפרויקט גפן, פרויקט גפן זה פרויקט שעכשיו קם בשנה האחרונה ביתר סט ויתר עוז, שבעצם משרד החינוך פתח את שעריו ליותר ארגונים ועמותות להיכנס פנימה, והוא מוכן לתקצב פעילויות, גם עמותות טובות מה שנקרא, לא רק עמותות, כולם יכולים, מי שעבר את תנאי הסף יכול להיכנס פנימה. למה זה קורה? יש כאן מהלך בעצם, ופה אני אומר תזה, אני לא יודע לומר אותה עד הסוף, אבל העובדה היא כזאת, העובדה שיש היום מחסור עצום במורים במערכת החינוך. מחסור עצום, מורים, סייעות, גננות. הנה אנחנו רואים עכשיו מאבק מורים, אין מספיק שכר, יש כל מיני תלונות לכאן ולכאן, יש שביתות וכדומה. אחת הסיבות, אחת הנגרות של הדבר הזה, של האירוע הזה, שבאים בעצם מורים במגזר הערבי, ומורים בדיוק השבוע התפרסם, שהממד, הממלכתי דתי, הולך לפתוח את שעריו למורים רפורמים ומורים ערבים, מה שאף פעם לא היה.
אגב, גם אצל השוטרים יש עלייה מאוד גדולה של המגזר הדרוזי והבדואי.
נכון, נכון. עכשיו, הדרוזי והבדואי הם עוד יחסים בכוחותינו, אנחנו מדברים על ערבי ישראל שאיתנו, יש לנו, היה, אם אתה זוכר את האירוע שהיה בגבעת אולגה, עם שוטרים ערבים שמובילו בעצם את הפגיעה באדם מבלי שהיה חף מפשע. ולמעשה, אתה רואה שעקב המצוקת ההוראה, נכנס יותר הוראה ערבית, היה לנו אירוע בנוף ים בהרצליה לפני פחות משנה, שההורים התלוננו, הורים הכי חילונים שאתה רוצה, בנוף ים, שכונה מאוד מאוד לא דתית, בהרצליה. מה פתאום המחנכת של הבן שלי, והמורה לתורה, היא ערבייה, איך יכול להיות שמורה לתורה, היא ערבייה, איך זה מסתבר באופן סביר הדבר הזה? ובעצם, חלק מהפתרון שמשרד החינוך מוצא, זה בעצם לקדם ארגונים שהם יקבלו איזשהו סוג של סבסוד מהמדינה. הסבסוד הוא מאוד נמוך, אבל תן דעתך שארגונים בעלי כיס עמוק, והארגונים האלה יש להם כיס עמוק, אין להם בעיה שגם לא קבלת את הכיסים במדינה. הם באים רק תלם את ילדי ישראל. הם שוטפים את ילדי ישראל באג'נדו. וככה זה בעצם זה קורה. מה המנהל מרוויח? המנהל מכיר, תשמע, חסר לי פה שעות לימוד במערכת. במקום שהמורה הפלונית תיתן את השיעור הזה, אז בעצם אנחנו ניתן בעצם לעמותות להיכנס פנים. תן לך אירוע שקיבלנו בבית ספר בצורי ברמת אביב. קיבלנו אותו מידע פנימי מתוך בית הספר, מתוך אחד הגורמים מתוך בית הספר. שיעור תורה, ילדי כיתה ג' או ד', לא זוכר. במשך כמעט כל השנה, המורה לתורה יושבת על כיסא, ועומדת במקום המורה לערבית שמאמנת את השיעור שיעור תורה, שיעור ערבית, סליחה. עכשיו, במערכת שעות מופיע שיעור תורה בשטח, שיעור לערבית. ואין פה צפר ומצפצף, זאת אומרת, חוץ מאותו גורם בית ספרי שפונה אליי, ואני ביקשתי תיעוד. אמרתי, בלי תיעוד אני מדבר לקירות, אני חייב תיעוד. בגלל הסיבה הטכנית, התיעוד הזה לא הצלחנו לארגן אותו בינתיים, ואנחנו עם האצבע על הדופק על הנושא הזה ועוד נושאים אחרים. בנהריה לוקחים את ילדי כיתה ו' במשך כל השנה שהסתיימה עכשיו, יום רביעי קבוע, לוקחים אותם ללימוד בכנסייה, שהוא היסטוריה הפכת שיעור בתוך כנסייה, טלפונים בחוץ, אסור להם לספר, אסור להם להוציא את הדפים בחוץ, מה שקורה שם, הכל נשאר פנימי בתוך האירוע הזה. אנחנו בתוך שיטפון צונאמי על ילדי ישראל. הבעיה היא שההורים, א', לא תמיד מודעים לבעיה, הורה מגיע לפתחו, וכשהוא מגיע לפתחו, הוא חושב שיש פה איזה אירוע בדיד נקודתי של בית ספר שלו, הוא לא מגיש כאן איזשהו מערג רחב, פנתה אל האמא מאזור הדרום, מאזור אילת, למעשה מספרת שבעקבות הקורונה שהייתה, בעקבות לימודי הזום, היא בעצם קלטה שהמורה, שהילדה בשיעורי היסטוריה, כיתה ו' או ז', בעצם השיעור הוא שיעור נוצרות תיאולוגית ממש, מדברים על יוחנן המטביל וכל האירועים שלו, על מרים, לכל מיני אירועים של צלבים וכדומה, מה כתוב בברית החדשה פה, תגיד לי, על התורה, תלך, את יודעת את הרמה הזאת? שום דבר, הם יוצאים מחטיבה ביניים, שבחטיבה בעצם כל שיעורי היסטוריה הפכו להיות שיעורי נצרות דה פקטו, זה בעצם מה שקורה. הייתי בבוקר בדיוק פרסום בתיכון שדה בוקר, שאנחנו מדרשת שדה בוקר, ממש יש שם גורמים משיחיים ממש, עם לימודים על ישו ממש, זה כבר נהיה ממש על השולחן.
זה לא מה שיגרום לילד להתנצר, בוא נדבר תכלס.
ילדי יקר, בואו ונגיד לך משהו. כשהילד מקבל, יש מושג בתורה על יוסף הצדיק שזרקו אותו לבור. וכתוב בתורה, הבור ריק, אין בו מים. ורש"י שמביא רש"י מאוד מפורסם.
נחשים ועקרבים.
אין בו מים, יש בו נחשים ועקרבים. כי אתה בונה ילד היום, אני לא יודע באיזה מערכת חינוך אתה נבנית, כי אתה כמה שנים אחריי טובות.
אני קרוב ל-40.
באמת, אז אני רצה לשריך, אז אנחנו פחות יותר, אני בין 43 ועד 4. אני רק אגיד לך, כשאני נבנתי, אני יכול להגיד לך שגם לי בתור ילד ב-9, היה לי מאבק עם המורה נורות, שהייתה קוראת לנו פסוק בשיעור תורה, ויאמר אלוקים, הייתה קוראת אותו בכיתה, ויאמר סופר המקרא. ואני שגדלתי בבית מסורתי, לא דתי, אמרתי לה, מורה, מה זה ספר מקרא? כתוב פה, ויאמר אלוקים. היא קצת לגלגה עליי, והכיתה לגלגה עליי, ואני הייתי קצת, השתדלתי להיות איתם לדעתי ככל שיכולתי כילד בן 9. ובסוף, הילדים היום נבנים עם ריק מוחלט ביחס לזהות. אני אומר לך שהיום, אחותי היא מורה פרטית לילדים באזור מושבים בדרום. מדברת ילדים בחטיבות, היא מורה פרטית לכתיבה, לאנגלית, כל מיני דברים כאלה. וסתם, היא מספרת לי שהיא מדברת איתם כל המושגים, היא סתם מרימה גבה על שמות שיש להם קצת כל מיני שמות. כל מיני שמות, ג'ו, לא, כל מיני שמות לא קשורים. ואז היא אומרת להם, שמות מהתורה, הם אפילו לא מכירים את השמות הללו. אני בטח מדבר איתך על מי הם היו בכלל בתוך הסיפור המקראי, שאתה ואני עוד ידענו משהו. אפילו שאתה ואני למדנו על ספר בראשית בכיתה ב'.
זה בא על חשבון היהדות, זה מה שאתה...
ברור, הוא מקבל את כל המסר הזה מקום.
כי ללמוד את הכל, ללמוד מי זה היה מוחמד או מי זה היה ישו היסטורית או סיפורית, זה לא בעיה. זה לא פרופוגנדה, זה לא איזה משהו.
זה כל העולם, התזה הגלובלית, בעצם להיות אומה אוניברסלית שהיא לא יהודית, היא אומה ככל האומות, וזהו, ואנחנו בעצם, זה אנשי העולם הגדול, וזה בדיוק הפך המהלך היהודי של ראיתם לי לעם קדוש.
אבל השאלה שאמרת זה בדיוק המשהו שמנסים לשחק עליו. כאילו, אורי, רגע, חבר'ה, בואו תלמדו, תלמדו מוחמד, תלמדו על זה. יש פה לימודי ליבה, בואו נלמד את הכל כי
נכון. בסדר, אם זה לא בא על חשבון השיעורי יהדות. אם זה בא ודוחק את מה שאנחנו הצידה, זה בעיה. אבל אם זה...
היה לנו חוג בית באזור הצפון, אזור חריש, באחד היישובים, אני זוכר את שמו. בא אליי אבא, אומר לי, תקשיב, הילדה שלי בכיתה ז', היא לא למדה עד היום שיעור תורה. עכשיו, אני אשמע לך פסיכי מה שאני אומר לך עכשיו. תקשיב טוב, שליש מילדי ישראל היום לא לומדים תורה בכלל. שליש מילדי...
בגיל 30 התחלתי לפתוח את החומש.
אבל עזוב, אתה ואני עוד לפחות סינון מביא, כי פתחנו בראשית בכיתה ב'. ידענו עם דעת של ירון שפע, ידענו בראשית ברע,
טוב ורעור. אני לא לוקחים אותם לכותל.
אותי לקחו לכותל, ואמא
שלי... היום לא לוקחו, היום ילד לא יגיע לכותל.
רוני ססובר, אם אתה מכיר, מספרת לי שבמסיבת חומה של הבת שלה בצפון תל אביב, אדם מקבלת מחברת ריקה, מדפים לבנים, התורה שלך, תכתיבי את התורה שלך, את הסיפור שלך. היה לי עוד משהו להגיד בנושא הזה, אבל שכחתי אותו.
בוא נשאל שאלה פשוטה, אתה יודע מה שאלה טעם, כי אנחנו כבר בתוך העניינים. מה זו הזהות היהודית? אני אישית חושב שזהות היהודית, קודם כל, זו הזהות שלנו. בוא רגע נחשוב 3,000 שנה מה קורה ליהדות בזכות מה היא קיימת, מה מחבר אותנו, מה מגבש אותנו, מה מאחד אותנו, מה הופך אותנו, מה ייצר את המדינה, מה השכבה החיצונית יותר, מה השכבה הפנימית יותר, היהדות או הישראליות. מה זו הזהות היהודית, קודם כל? מה זה בשבילך? שאלה קצת, זרקתי אותנו רגע למקום לא של מועצת העיר ועניינים אדמיניסטרטיביים.
לא, אני משאל אותי גם.
אני רוצה
לשאת לך בתחושה, ואני אעלה ממנו. כשאני גיליתי, אני שמעתי שבת לראשונה בחיי בגיל 29, בדיוק היה מועד 29 של בדיוק תאריך לבד.
נשמע ישראל, שמעתי פעם ראשונה בגיל 28.
מדהים.
מאז כל בוקר ולילה, כן.
שריך. וכשאני התחלתי קצת להיכנס לעובי הקורה, קצת לפתוח חומש, לפתוח משנה ולראות גמרא, אתה יודע, אתה כבר בגיל ש... אני רואה היום את הילדים שלי פספוסים כבר בגיל בכיתה ב', משניות וזה, איפה אנחנו איפה?
איזה נחת זו,
אני רואה את זה, וואו. ואתה יודע, אתה מתחיל פתאום להבין את העושר הרוחני העצום, הדף הספרים הבלתי נאמן של היהדות. אתה יודע, הרגשתי כעס. אמרתי, איך יכול להיות שבמשך כל שנתיים במערכת החינוך, הסתירו את העושר הזה ממני.
חד וחלק.
תן משהו, למדנו היסטוריה של מי שמי לא, של יוון הקדומה, של ההוא, של הרומאים, של הפרסים, של גרמניה נאצית, של אתיופיה, של הכל, אבל איפה אנחנו?
אני למדתי בבית ספר לאומנויות, בתיכון לאומנויות, ואחר כך בית ספר למשחק, אז שייקספיר ומולייר והכל, וצ'כוב וז'אן ז'נה, והכל מעלים אותו, מעלים על נס. אבל אף אחד לא יודע להגיד לך דברים כאילו בסיסיים, לא יודעת, הרמח"ל, תור דבורה, קצת גמרא, קצת... אף אחד לא נוגע בדבר הזה. עכשיו, בעול הספרים היהודי, זה עושר עצום, שאתה לומד שם, זה הרבה מעבר לאיזה פירות אינטלקטואליים. יש שם עניינים שפונים אליך, אל תוך הנשמה, מעלים אותך, זה עניינים שחודרים על המציאות, זה לא... איזה חוויה אינטלקטואלית.
ואני, בבגרותי...
ולא צריך להיות דוס, סליחה רגע.
ברור, ברור, ברור.
ולא צריך להיות דתי, ולא צריך להיות שום דבר בהקשר הזה.
אבל זה שוב פעם חוזר לאותו נקודה, כי אם תביאו מישהו שהוא חוזר בתשובה, או שתכניסו שיעורים של, לא יודע, טניה לתיכוניסטים, זה גם יתפס ככפייה דתית. זאת אומרת, בדיוק כמו העניין המגדריות.
תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו. הנושא של כפייה דתית, הדתה, הפרעה, אני מאוד מרגיש ומבין את הנקודה. אני רוצה לומר, אבל משפט אחד אחורה. אני בכלל לא מאמין שאפשר להחזיר מישהו בתשובה. אין לי חיה כזאת, בסדר? אני, אף אחד לא יחזיר אותי בתשובה. כשאני התחלתי, מה שנקרא בשון העם, לחזור בתשובה, להתחזק, זה בעקבות מסע פנימי שאני עברתי. אני פתחתי ספרים, אני התגלגלתי, הלכתי להרצאות, שמעתי איזה בליק, איזה משהו, בסדר, אבל...
וגם תשובה זה מסע על בלתי נפסק.
נכון, בדיוק.
שעכשיו שמת כיפה ואתה
מסודר. זה מסע אל מה? אל הנשמה שלי, אל ההיסטוריה שלי, אל העם שלי, אל העבר שלי, אל המקורות שלי, אל מי שאני, אל מה שאני. זה מסע. עכשיו, כל התזה הזאת שיבוא איזה מישהו ויתיף בהם מוסר עם המכה וממחר כולם דוסים, אין חיה כזאת. עכשיו, מה הם עושים במקום? הם פשוט משכיחים מאיתנו, מוחקים לגמרי את כל הזהות וההיסטוריה והשורשים שלנו. עכשיו, אני אגיד לך משהו, זה חוזר להם כבומרנג, כי בסוף מה קורה? כמה הם הציבור המסורתי, ותראה את הממשלה, ואת מה שקורה בציבור, אם אתה קצת נמצא בראשות ואתה קצת יודע מה הולך, הציבור המסורתי צמא. זה ממש כדבר הנביא, בימים יהיה רעב בארץ. לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם.
איך הולך גדולה שרת הבת מ-48 הנביאים? זאת אומרת, שיש, דווקא כשיש את
ה... נכון. כשהולכים לך בדווקא, אתה פתאום מתעורר הרבה הרבה יותר מזה. וזה למעשה מהלך עצום ורב שתורא את הציבור מתורה. הנה, רוני ססבר שהזכרו איתה קודם. היא עורכת דין, אשכנזיה, צפונצית, צפון תל אביב, הקימה את פורום הורים למען מסורת. פורום מדהים. פונים אליה מאות ואלפים מכל הארץ, בהמון המון מקרים, אני מסייע לככל יכולתי. ואנחנו בעצם רואים את הציבור מתעורר מהנושא הזה, לא יכול להיות שישכיחו מאיתנו, יקחים לנו את המהלך הזה. לגבי השאלה שאלת ארז, לגבי הנושא של בין הישראליות לבין היהדות, אספר לך סיפור אמיתי שחוויתי ביישוב גדעונה לפני כמה שנים. יש לנו חברים בעלי תשובה בכפר יחזקאל, בעמק ישראל, בואכה עמק חרוד, אנחנו הרבה פעמים מתארחים שם בקיץ, ואני מתפלל מנחה ערבית בגדעונה, יישוב סמוך. יש שם בית כנסת מרוקאי קטן ונחמד. ויש שם את רבי משה אבודרם, שהוא הגבאי של בית הכנסת. יהודי יקר והאהוב, ובאמת, יהודי חם בצורה בלתי רגילה, יהודי של פעם. ויום אחד הוא לוקח אותי לסיור ביישוב הקטן, בין מיכל הערבית, לסיור בבית העלמין המקומי. והוא לוקח אותי, בוא תראה בית העלמין, ביישוב, כפעם מספר לי, היישוב גדעון הסתם להשכלה, זה הוא קרוי על שם גדעון השופט, ששם היה בעצם בעין חרוד המבחן המים שגדעון עשה ללוחמים, הוא רצה לראות מי הלוחמים שעבדו עבודה זרה. והוא אומר, אני אדע להבחן אותם בזה שהם השתחוו למים, באופן שכאילו הם מתורגלים בעבודה זרה, ומישהו שותה בצורה אלגנטית שכזאת, משהו לא מתורגל בעבודה זרה, ואותה אני רוצה הייתי לוחם בקרב. בגלל שזה קרה אצלם בין חרות ביישוב, היישוב נקרא לשמו גדעונה. לוקח אותי רבי משה אבודרם וספר לי על הקמת היישוב, בימי הקמת המדינה, ותה, תה, 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 תה. והנה, לוקח אותי לבית העלמין, פתאום אני רואה שורה ארוכה של מצבות. פלוני בן פלוני, שלח יד בנפשו. פלוני בן פלונית, שלח יד בנפשו. שורה ארוכה. שואל אותו, תגיד לי רבי משה, מה קרה פה? מה זה הקטסטרופה הזאת? אומר לי, מה שאתה רואה פה, קרה לא רק פה, בגדעונה. סע עיניך, עמק חרוד, עמק ישראל. כמעט אין פה מושב, יישוב וקיבוץ, שלא תמצא שורה ארוכה של מצבות מסוג כזה. אמרתי לו, מדוע? אומר לי, ידע לך, הצעירים והצעירות שבאו לארץ, להקים את הארץ הזאת, הם רובם ככולם באו מבתים של תורה. כשהם באו לפה לפעות את הארץ בגשמיות שלהם, היו צריכים התמודדות נפשית אדירה. להילחם בערבים, להילחם בבריטים, להילחם במלריה, לבנות חומה ומגדל, להילחם בביצות. היה מאוד כוחות אדירים, והיו צריכים תעצומות נפש אדירות. עכשיו, תראה, לקחת עליהם, הם באו לפה, הם פשטו את כל מה שהם באו מהבית. פשטת עליהם את כל המטען הנפשי שהם באו. ובעצם מה שקרה, רבים מתוכם הגיעו לשבר נפשי, הם לא היו מסוגלים. ואז התוצאות, כפי שאתה רואה.
אני חושב שהמשבר היום הוא מתקיים בהקשר של זהות ישראלית ויהודית, מה היא אומרת? שזה עיקר המשבר. ואנחנו כאילו אימצנו איזה משבר של זהות ישראלית, אבל היא קצת גוף והנשמה לא מספיק מפיימת בה, כי אם הנשמה היהודית הייתה מפיימת פה יותר, באופן יותר גלוי ויותר זה, היה פה חיבור הרבה יותר מוצלח, היה פה ערבות הדדית אמיתית, אני חושב שהכל כבר ניתן פה, אנחנו רק צריכים לגלות אותו ולחשוף אותו.
אני מסכים עם כל מיני שאמרת חוץ מהרוח שאמרת, אני אסביר לך למה הכוונה. אנחנו בתוך תהליך גאולי, זאת אומרת, המהלך שעם ישראל שב לארצו אחרי 2000 שנה, הוא שב לארצו. עם ישראל בנה פה ארץ, בנה פה מדינה, אתה רואה פה את מה שקורה סביבנו, הצלחות מדעיות, הצלחות צבאיות, הצלחות של הכל, של יישוב, של טכנולוגיה, של כלכלה. אז בגשמיות, הנבואה מתממשת, מה עכשיו חסר? עכשיו אנחנו נגיעים לשלב, ה-70 שנה, שקומת הרוח מתחילה לפעפע בעם ישראל, והיא רוצה בעצם להתחיל לפעפע ולפרוץ. עכשיו, התהליך הזה הוא לא תהליך של איך הרמב״ם כותב, הרמב״ם כותב, תהליך הגאולה הוא לא מגיע באיזשהו סוג, הוא בעצם קורה באופן טבעי, הכל קורה באופן טבעי. איך זה קורה? אנחנו יושבים פה עכשיו בפודקאסט, מדברים, מצטלמים, מדברים עליו, עצם זה דבר שפעם לפני 10 שנים לא היה קורה.
אמת.
לפי 5 שנים אולי קורה.
אמת.
מאיפה זה מגיע? וסליחו לי שאני אומר את זה, אתם לא בעלי חזות אותי, ואני שמח שאנחנו מוצאים את הנושא המשותף הזה. ואני, לפי כמה שנים, גם נראיתי בדיוק כמוכם אותו, עבר בדיוק. כלומר, מה בעצם קורה? הרוח מתחילה לפרוץ קדימה. אז אני אומר, הסכמתי כל מיני שמעת, אבל הכיוון הוא לא כיוון של דיכאון, אלא כיוון של פריצה.
עוז וזוז.
בדיוק, אנחנו צריכים להכיל להביל את הרוח הזאת קדימה. זה לא מגיע לאיזשהו נס, יתרון יום אחד וטק. יש פה מהלך גאולי. לא, אנחנו צריכים להוביל את הגאולה, אמת, מארץ תצמח, מלמטה.
אז אולי כל האג'נדה הפרוגרסיבית באה בשביל לנער אותנו. באה לעורר אותנו בשביל להתעורר לשוב אל הנקודה, בלי כל האמצעים ובלי כל השטויות.
לפני זה היינו רדומים, וזה פשוט מאוד נוגע בנקודות ש...
אמת, יציב ונכון וקיים, אני אגיד לך משהו. יש כלל ברוחניות. בעצם, יש את הפרי ויש את הקליפה של הפרי. נקודת הקודש והקליפה של נקודת הקודש. זאת אומרת, ניתן את זה במשל גשמי פשוט, ואז נדבר שנייה על ענייני רוח. במשל גשמי פשוט, תבוא עכשיו ללפלנד, נבוא לך אסקימוסי, תגיד, שמה, תראה איזה פלא. הוא צריך קליפה של טפוס, תראה, יש דבר בעולם שנקרא טפוס. תגיד לו, שמה, חביבי, אני מכיר את הדבר הזה טוב, אבל זה לא טפוס, זה קליפה של טפוס. תראה, מה זאת אומרת? זה טפוס, לא, זה ככה, זה טפוס. כן, אבל זה הקליפה של הטפוס. אני מכיר את הטפוס עצמו, את הפנימיות שלו. עליך אני משואל, מה הכוונה? בעולם הרוח אנחנו צריכים להבין שכל הקליפה, כל מה שמתנגד לקדושה, כל מה שמנסה בעצם לאתגר אותנו, הוא מוציא מעצמנו את כוחות העוז והגבורה. אם זה לא היה שם, איפה היינו עכשיו? היינו רדומים בקניונים, בהייטק, בטלוויזיה, בטלפון, בכל השיטפון ששוטף אותנו, ולא היה שום דבר מעורר אותנו, כי היינו הופכים להיות בעצם רובוטים של תפיסות. אבל מתוך זה שזה מאתגר אותנו, וזה מוציא מאיתנו את ניצני הקודש, זה מה שהקודש ברוך הוא בצבע רוצה לעורר אותנו. זה המהלך הגאולי, הוא בדווקא מביא לנו את זה, כדי שאנחנו נתעורר ונמצא עם זה קדימה. ולכן הרוח היא לא צריכה להיות של שפיפות קומה, ומה נעשה? כי באמת בעיניים טבעיות, אתה מסתכל על הפרוגרס, אתה מסתכל על הקרנות.
עכשיו, הסתכלתי עליך, עומד מול מועצת העיר, ראש העיר שם יושב, מדבר, וראיתי שאתה היחיד שמה, כולם שמה מקדמים, ואתה אומר, חבר'ה, זה לא הגיוני שאתם עושים נורמליזציה לדבר הזה, אין לי שום דבר, וכולם אומרים, היי, אתה לא רגיש, אתה לא נאור, אתה חשוך, אתה פגני. זה היה, אבל העוז והעזוז והאמירה הישירה בבוטה הזאת, יש בה עוצמה אדירה. כן, אתה אומר תוקף, מלוא התוקף, עם הרוח הגבית של האמת.
אני א', מודה לך על המילים החמות, ואני אגיד לך עוד דבר, קיבלתי בעקבות האירוע הזה, בלי גוזמה, מאות, מאות, מאות רבות של תגובות מכל הארץ, גם הרצליה וגם מחוץ להרצליה, וחלק ערים מתוכם, ציבור לא דתי. ציבור לא דתי אומר, אתה אומר את קולנו, אתה משמיע את קולנו, זה בדיוק מה שרוצים לומר, והם מפחדים לומר אותו.
אגב, אתה יודע איפה המילה דת מוזכרת פעם ראשונה? במגילת אסתר.
במגילת אסתר, נכון.
יש עם שדת המלך לא עושים. המובן דתי זה חוק. יש חוק. אנחנו לא מחפשים להיות אנשי חוק, זה לא המימוש הרוחני שלנו.
יהודי.
יהודי.
יהודי, זה הכל.
ואגב, גם יהודי זה לא דתי, הרב שרקי מדבר על זה הרבה, הוא מדבר על יהודי כעניין לאומי. זאת אומרת, זה עם, זה עם, זה לא עכשיו
אנשים ש... שיש לו רעיון ויש לו תוכן, וכל אחד יבצע תוכן לפי כוחו ומעלתו. אני רוצה לדבר על נקודה אחת שהיא מאוד מאוד קריטית, וזה בעצם הכוח של ההורים במאבק הזה.
מה אתה ממליץ להורים לעשות כשהם פוגשים את זה דרך הילדים, דרך הטלוויזיה, דרך כמעט כל מקום? מה אפשר לעשות?
קשה להתחמק מזה.
קשה להתחמק? שלחתי ליותר אתמול איזה...
אני מסתכל על התוכניות המצוירות, אתה מסתכל על הגיבורים, אתה לא יודע בדיוק אם הגיבור הוא גבר או אישה, אתה רואה שזה מוכנס... אפילו לתת מודע של ה... זה מוכוון תת מודע.
אני לפני כמה שנים קיבלתי איום מקרן גרינספון, אני טבעתי...
מי? איזה קרן?
גרינספון. קרן גרינספון היא מחלקת את ספריית פיג'אמה לילדי ישראל בגני ילדים. בעצם היא כבר דומה לי 8 שנים או 10 שנים או משהו כזה. גילי 3, 4 ו-5, כל חודשיים ספר, 5 ספרים בשנה, כפול 3 שנים, 15 ספרים.
הבת שלי.
אני מכיר את הספרים, אני גם מכיר לבת שלי, כן.
אוקיי. אז אני יכול להגיד לך, אני בספריית פיג'אמה נתתי פעם ראשונה, גם קיבלה את זה, לוין קיפניס, שעון זהב. עכשיו, אני הרגשתי אי נוחות מהספר, אבל לא מספיק כדי להורד בעוצמה של התנגדות. אמרתי, יש פה זה חוסר הבנה של משהו. מה היה שם האירוע? לוין קיפניס בציורותו לומד בתלמוד תורה, ובבחרותו, בגיל בר מצווה, הוא מקבל את המתנה הכי נשגבת שאפשר לקבל בבר מצווה, זה שעון זהב. זה עילת העילות של בר מצווה. פה כבר הבנתי, הרגשתי אי נוחות. ולעתיד לבוא, שהוא מתבגר והופך את אדם משכיל ונאור, הוא כבר חילוני בקיבוץ. אמרתי, מכינה, זה מה שמביאים לילדים? ספר הבא שכבר הגיע, מראה כפתורים, שבו רואים בעצם דמויות של עיירה חרדית, שכולם מצוירים עם אף ארוך, ורואים את הברשים רצים כמו קמח בראשים. התחלתי לחבר נקודה לנקודה, התחלתי לחפש עוד ספרים בגדי המלך החדשים, ששם רואים, אולי אני לא יודע בשם הספר, שנעלה המלך החדשים, לא זוכר בדיוק, שם רואים את הליצן, שהוא אדמור, שהוא חופש את הליצן שמבזים אותו. ולאט לאט אנחנו מתחילים בעצם להבין, ואנחנו עושים מחקר על 120 ספרים של ספרי הפיג'מה, וקולטים שקרן גרינספון בצורה מאוד מאוד מתוחכמת, מעבירה מסרים דקים, או באיור, או בכל מיני במסרים שעוברים, הייתי בחוג בית לפני חודשיים, שלושה, אז אני מדבר על ספרי הפיג'מה, בא לאמא, רגע, פה אתה תשמע בדיוק, אתמול הבת שחזה עם ספר, תראית הספר, ובאמת היה משהו יפריע לי, אמרתי למה, פותחת לי, תראה, ציור, כאילו תמים, תחנת רכבת, או אוטובוס, לא זוכר, דומני רכבת, מלא מלא אנשים, עשרות אנשים, דמויות נכנסות, באות, יוצאות, חוזרות, אנשי עסקים, ילדים, מלא מלא מלא, המולה. הוא מחייך, הוא מדבר עם חברו, הוא זה, הוא זה. אדם אחד דתי בכל הסיפור הזה. חסיד ברסלבים, בעוד, עצבני וזועף. הוא היחידי עצבני וזועף. עכשיו תבין, המסר הוא זה מסר דק, אתה לא יכול לתפוס אותם לדבר הזה בלבד. כשאתה רואה את כל המהלך, זה המהלך שמחלחל. עכשיו אני חוזר חזרה לנקודת ההורים. צריך להבין, אמרתי את זה קודם, ואני רוצה לחזור למשפט, אמת מארץ יצמח. שאף אחד מאיתנו לא יחשוב מחר, אני אצלם אותך שר חינוך, אותך שר חינוך, או אני שר חינוך. אין לנו יכולת, בקדנציה מלאה של 4 שנות להיות שר חינוך, להעביר ולתקן את כל המהלך הזה מקדמותו. כי המהלך כל כך נגוע, כל כך מזוהם בפרוגרס.
הישראלית החדשה מ-1978.
אנשי מקצוע, מפמרים של מקצועות, אוקיי? הם נבחרים אחת לכמה שנים. אחת שהוא שם, אתה לא יכול להסיס אותה עד שנגמר לו חוזה, וגם אז ועדות, ויש לו רוב בוועדות, ובלה בלה בלה. מה כן? מה הדבר שהכי הכי חזק משפיע על מוסד חינוכי, על אגף חינוך עירוני, על מערכת חינוך, ויותר מקור על הראש עיר שצריך את הבחירות שלך בקפי בעוד שנה ורבע? הורים. כוח ההורים הוא הכוח החזק ביותר, הפוליטי, יותר מכולם, גם ברמה הלאומית, גם ברמה המקומית. יותר מהכל. הפייסבוק העירוני, זה דבר שעירייה, חבר מועצה יכול לצעוק את זה בשמיים. עם 4 אמהות, תטרילו את הפייסבוק העירוני, ראש העיר עוזב את הכל עכשיו הפייסבוק העירוני. זה הדבר הכי חזק שלהם. לכן ההורים צריכים להבין, הכוח אצלנו, אצלכם, אצלנו. אני הורה. ואני אומר, אנחנו צריכים להיות אנשים פעילים. אמת מארץ יצמח. מלמטה, לא מלמעלה. את חכה לשר חינוך, את חכה לראש ממשלה, את חכה לכלום. אתה, אתה ואתה ואני, כל אחד מאיתנו, להתחיל להטרים את המערכות. מה שאנחנו צריכים עליהם? מכתבים, ועד הורים, מחנכת, מנהלת, לפנות לפרום הורים של רוני סחובר.
חינוך שסוגר את כל זה, התנועה,
אוקיי.
התנועה עכשיו בשיאה בגלל הדברים האלה.
לא מספיק מצול בנושא הזה כדי לדעת יתרונות חסרונות, אני לא רוצה להביע דעתי, אני יודע שזה קיים ואני מכבד את זה. אבל אתה יודע, לפנות, אפשר לפנות אליי לרוני סוסובר במקדיס פורום ההורים, להתחיל לדבר על הנושאים האלה, להציף אותם ולהיות אמיצים. כי ברגע שאומרת, תראה שההורים כבר לא מחפיפים ראש, לא לדגלי להט"ב ולא להמרת זהות, התחילו להבין שההורים רוצים בגאון לומר את דברם ולהשפיע, כי זה הילדים שלהם, מה לא? אנחנו נותנים את היקר לנו מכל המערכת החינוך, אנחנו מפקידים את הדבר הכי חשוב לנו, ואתם מעוללים להם שטיפות בך ועושים מה שאתם רוצים, כי בתוך שלכם, מה פתאום? מה פתאום? רק צריך את העזות וקדושה הזאת.
תשמע, גם הרשת נלחמת בך, אגב, כאילו, עדיין עוד אפשר להתנגד וזה, אבל יש הרבה מקומות ברשת, הרשת נלחמת בלגלות את ההתנגדות, כאילו, לאג'נדה הפרוגרסיבית. אבל סתם לדוגמה, אפרופו פוסטים בפייסבוק, יש פה איזה פוסט של הרב יוני לוי, שהוא מדבר על שיטות הפעולה כדי לקדם...
שלהט"בים משתמשים.
שלהט"בים. עכשיו, בוא, אני כאילו למדתי בתיכון לאומניות, שחקתי בסרט שנקרא יוסי וג'אגר, בית ספר למשחק, הקהילה הלהט"בית, אין פה, אין לי שום דבר ולא חצי דבר. אבל מדובר על תופעה ציבורית שמבחינתי יוצאת מתוך איזון. היה נערך חודש שלם של מצעד גאווה, אני לא כל כך מבין את זה. אם אני נגיד בעל תשובה לצורך העניין, אני אעשה עכשיו חודש שלם מצעד של זה. אבל הנה, סתם לדוגמה, חלק מהטקטיקות, אפרופו להשמיע קול ולהראות ולהשמיע, עיסוק במיקרו, התעלמות מהמקרו. בדרך כלל יש התמקדות בסיפורים אישיים. כשאתה מביא סיפור אישי, זה כוח כאילו טריק דרמטי ברור וידוע. אתה מביא את הסיפור האישי, אתה ממיס את הלב, ואז כביכול מייצר אמפתיה אל הדבר הזה. זה אחד מהדברים. אתה מביא כאב, מצוקה, זה כאילו מסייע לתת מתן לגיטימציה ציבורית. זה גם אחד מהדברים שהייתי ממליץ להורים, כאילו לפעמים לבחון, להפריד בין הפרט ובין הכלל.
נכון.
טוב, יש פה עוד הרבה דברים, אבל...
צריך לציין שהפוסט הזה הוצא, אחרי 20 שעות, הפייסבוק הסיר את הפוסט הזה.
אגב, הוא שוב נמצא שם, כי חיפשתי אותו אתמול.
הוא
השיב אותו, ועדיין לא הסירו, מצאתי אותו שוב.
כנראה שהוא עובר, והראו שלא תקבל, מה אני נמצא?
כן. יש פה עוד דברים, בסדר? עם מיתוג עמדת הצד השני כחולה נפש. כאילו, ברגע שיגידו לך, אתה חשוך, אתה
אור,
אתה הומופוב, אתה זה, מיד, כאילו, אתה מפחד. טוב, ועוד ועוד,
הרב
יוני לוי מוזמן לבדוק.
הצד השני שעובד מולנו, זה צוותים אסטרטגיים מאוד, צריך להבין, זה לא ילדים בגן.
כן.
יש להם צוותים שלהם רק של המשגה. איך לבוא, להביא את המושג הנכון שאתה במושג רק, קפן הדתה, זו דוגמה מוצלחת לזה, שהם הולכים מילה אחת, או להטפוביה. כל הנושאים האלה הם חושבים בדיוק על המינונים, על המונחים. עכשיו אני רוצה להגיד עוד נקודה אחת על הנושא הזה. אנחנו צריכים לדעת שלהורים יש כמובן גם את הכוח, וגם צריכים בעצם להתחיל לשכנע גם את ההורים סביבם. ובעצם להורד את ההורים האחרים תשמע, נראה לך הגיוני שא', ב' וג' ציינת את חודש הגאווה. בוא נגיד שעכשיו אתה רוצה לרומם את הנושא. תגיד לי, יש לי שאלה אליך. השוק בשר שזה נראה כמו שזה נראה, זה מה לזה ולזה? אתה יודע כמה בני הקהילה להט"בית מתנגדים לצעדים האלה?
כן, אני יודע ואני מדבר
איתם. המון,
המון. המון, המון.
ובוא נעשה הבחנה. אנחנו לא בכלל להט"בים, אין לנו בעיה עם אנשים שהם כאלה, אמול בורא עולם, כמו שגם אני לא... אני לא
צדיק.
אבל יש לנו בעיה עם ארגוני הלהט"ב, ופה צריך לעשות הבדל. בין להט"בים לבין ארגוני הלהט"ב, וגם ללהט"בים עצמם יש הרבה מאוד מחלוקות עם ארגוני הלהט"ב, ואגב, בתוך הארגונים בינם לבינם יש להם הרבה מאוד מחלוקות והרבה מאוד.
ראש העיר, הייתי אצל ראש העיר, פעם באיזה פגישה. מקרה כך, מקרה. אגב, תמיד אומרים מקרה זה רק מהשם, או קרה מהשם, אני רוצה להוסיף חידוש. קרם השם. עכשיו, הוא שאל אותי, דיברנו באמת על להט"בים ויהדות וההקשר הזה, ואני זוכר שלמדתי פעם בחסידות, שאחת הסיבות שהיהדות היא לא, בוא נאמר, מחבקת יחסים חד מיניים, זה שבפנימיות, אתה, האהבה האמיתית היא כשעומד מולך שונה. כשאתה עושה העדפה של דומה מול דומה, אז זו העדפה, זה לא... וכשיש שונה מול דומה, אז זה באמת אקט של אהבה. אז זה סתם אנקדוטה שדיברנו על זה, אבל על מה דיברנו? מה שוחחנו?
נושא ההורים, החשיבות שלהם, גם בעצם להכיל...
להשמיע כל, לא לפחד, לא לפחד, כי התקשורת תגרום לך להרגיש אאוטסיידר.
אתה אומר שזה כל כך מושרש אבל, וכל כך רקוב מבפנים,
ולכן ההורים הם הכוח שיכול לפעול ובעצם לרומם.
הם נגיד מחרימים יום...
בואי תכף דוגמה, ארץ הזכיר את נושא הרשתות. כלומר, הרשתות אנחנו כולם נגדים. אז בואו שתדבר, טוויטר קודם כל זה רשת שיש בה לעמודות שלנו הרבה יותר ביטוי מאשר לאחרים. שתיים ונגיד לך, תכף שני מקרה בוחן. האירוע שהיה לי בהרצליה זה אירוע שתוקשר בכמעט כל מדיה אפשרית, טלוויזיונית, אינטרנטית ועיתונאית מודפסת. כך שני אייטמים שמסגרו את האירוע מאוד מאוד נגד העמודות שהשמעתי ונגדי ברמה אישית, כאן 11, ומקו גאווה. תסתכל פנימה בתוך הטוקבקים, בתוך ההערות על האייטם הזה. בכל 11 היו שם, לבדיקה האחרונה שקרוב ל-3,000 טוקבקים, בלי גוזמה. 98-99% מתוכם בעד עמדות שהשמעתי באייטם שהוא הכי הכי נגדי. תבין את זה. מקו גאווה, מה לך יותר אתר שהוא אמור להיות המקום הכי 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 בעולם נגד עמדות שהשמעתי? היו שם הרבה פחות, בערך 200 או 300 טוקבקים, אותו דבר, 98-99% בעל העמדות ששמעתי. עם ישראל הוא בריא, הוא חושש להיבט עמדותיו, הוא מאחורי מגיעת הרבה יותר אמיץ. כשאני עשיתי את ההפגנה שעשיתי, הגיעו חלק מההורים שהסכימו להגיע, וחלק ההורים, גם בית ספר לב, שם היה אירוע, הם התחייבו לי שהם יגיעו, בדקה ה-90 הם קיבלו רגליים קרות ופחדו להגיע. אבל הקולות החיזוק והאנשים שאמרו לי, אנחנו מאחוריך, אנחנו איתך לגמרי בדבר הזה, הם עצומים. מה קורה? כל אחד פחות להרים את ראשו. עכשיו תגיד לי למה. למה כל אחד פחות להרים את ראשו?
יגידו לו חשוך, יגידו לו...
אז אחד הדברים שאנחנו רוצים כרגע לעשות...
יוציא אותו מהכלל, כאילו, כן.
אנחנו רוצים כרגע להביא ספר מארצות, ספר מאוד מאוד מדהים, ספר בעצם שהוא שובר מוסכמות בנושאים הללו, תרגם אותו לעברית, ולהביא אותו כאלה, לא זוכר את השם שלו באנגלית, אבל ספר מדהים, וגם הורים שנתקלים בתופעות האלה, הם צריכים להתחיל להשכיל את עצמם באינטרנט, היום יש מלא מלא מידע בנושאים הללו. אנחנו גם באתר של פורום הורים למען מסורת, וגם באתר של אופק ישראל, הארגון שלי, יש חומרים על הדברים האלה. אנחנו נעלה עוד חומרים על הדברים האלה, ושם בעצם אפשר למצוא את המידע הזה ולהתחיל להשכיל את עצמך בדעת. בית קנית, מה חסרת? כשאדם יודע לדבר על הדברים בצורה, לא מבקש שתהיה פרופסור ולא דוקטורנט, אבל ברגע שתדע דברים בסיסיים, וגם תתמלא באמונה, תבין שיש לך אנשים גויים לגמרי, שמדברים בתוקף בלתי יומן, גויים, לא יהודים. תראה, יש לי מנהל בדברים האלה, גויים שמדברים על הדברים האלה בתוקף, ואיך ראיתי לא מבין, שיכול לי איזה סרטון של איזה אדם גוי, אתה יודע, איזה מישהו מאפריקה, תראה, אמריקאי, שנראה אפרו-אמריקאי, שמדבר כל כולה על הנושא הזה שהוא, מה פתאום, הילדים שלי, אתה תחנך לי אותם, אתה תגיד לי אותם, אני אחנך אותם. חינוך מגדרי זה חינוך ביתי. אל תתעסק לי, עד הילדים, אל תתעסק לי בנושאים האלה בבית ספר. כמו שחינוך מגדרי, לא רוצה להתעסק איתם בכיתה א', למה בכיתה א' צריך להתעסק במיניות, בנושאים האלו והללו? לא. זה תשאיר לעצמי.
מה הרווח של הפרוגרסים ברידוד הזהות המינית? זאת אומרת, לחדד, לשטח. מה הרווח שלהם?
תראה, בסוף זה מגיע...
העניין של להכין זהות אחת עולמית.
זה מתמזג, אם אתה אמרת שעסקת בתוכנית בריאות, ואני מניח, לא יודע, אני לא הקשבתי, שדיברו על נושא גם בנושא קורונה, על איפריון. הגעת על הנושא הזה?
לחלוטין.
יופי. אז מתמזג עם איפריון.
בדיוק, אורי, אתה רוצה להוסיף את הנקודה הזו? אתה יותר בקי בזה. בדיוק דיברנו על הנושא של... בעייתיות שבחיסון, בהקשר של זכר ונקבה ופגיעות שחודרות לדי-אן-איי ואחר כך גם פוגעות בעניין של זכר ונקבה.
אם התאי עובר.
כן.
ברגע שאתה...
זה לא מדובר בכלל הדבר הזה.
נותן לגיטימציה לתאי משפחתיים ללא יכולת פריונית.
מדהים שאמרת, חשבתי שאתה לא בנושא הזה.
לא, זה הכל מתמזג. זה הכל חזיתות שונות של אותו עניין. אתה רוצה לדבר על פרעות של שנה שעברה, תש"פ. א' זה היה, אני חושב... למה המשטרה הייתה באינונות שכזאת? זה גם כן קרן שנקראת קרן אברהם, שהעבירה תהליך את הניצבים במשטרה על נושא של החלת הציבור הערבי וחלת האלימות הערבית, ולכן הגעת בעצם לחוסר יכולת תפעולית של משטרת ישראל מול הפרעות שהיו. לשקרים, על אירועים שקורים בלוד, שאין מי שמדבר עליהם, שאנשים הגיעו בעצם ממש לאירועים של סכנת חיים והמשטרה לא מגיעה. זה הכל בעצם מתמזג מאותו תהליך.
אלא איפה אתה רואה את הקשר בין משטר הקורונה לאג'נדה, קידום אג'נדות פרוגרסיביות שקשורות בזהות מינית? יש שם חיבור מבחינת?
אני אגיד לך, אני לא מספיק בקי בזה, ולכן לא רוצה להביא את העבודה שלי, אני יודע. שמעתי כל מיני אנשים שמדברים פה ושם. לא מספיק בקי במוצא בנושא, ואני אגיד לך יותר מזה. חלק מהדברים שנאמרים, הם נאמרים בניגוד לדעת גדולי ישראל. בנושאים האלה אני רוצה להגיד לך, אני, מה שאני לא מונח בו ולא מקצוע בי, אני לא אומר אותו.
גם גדולי ישראל היה להם שבר מאוד גדול בהקשר של המדינות של החיסונים. היה שם שבר גדול.
נכון.
בסדר גמור. אוקיי, אז דיברנו על התופעות, על התופעות של החדרת תקציבים אל תוך משרד החינוך, ודיברנו על זה שהשמעת קול היא בעצם הכלי הכי טוב כדי להתמודד עם הדברים האלו, להעלות את זה להתבוננות.
גם לפנות לגורמים יוצאים כמו פורום הורים למען מסורת, שאורי ניסה סובר, וגם לארגון אופק ישראל.
מצוין, מי שירצה פשוט יגגל את זה. מבחינתי אנחנו לקראת אריזה, מישהו רוצה לומר משהו, להוסיף משהו, אורי?
לא, אני חושב שהצפנו פה נושא מאוד מאוד חשוב ומעניין, ואני... כן, תזכיר את הסיפור הזה של שיתוף, כי באמת זה נושא מאוד מאוד מעניין, וכנראה שיש הרבה יותר אנשים שהיו רוצים שהנושא הזה יוצף, וכמו שאתה אמר, הם מפחדים לדבר על זה.
לחלוטין,
לחלוטין. אם אנחנו נותנים להם במה...
אני מבחינתי, זה שליחות הדבר הזה. מזמין את העוקבים להירשם ולעקוב, כי זה מה שמאפשר לנו לעשות את השיחות האלו. אלעד צדיקוב, תודה רבה.
תודה רבה לך, אני רוצה לתת את המספר טלפון של מי שיוצא לפנות אליי, שיוכל לפנות אליי ישירות. מספר הנייד שלי זה 054-345-5886.
ניתן לפנות גם לרוני ססובר, אפשר להגיע לדרך הרשתות החברתיות.
את המספר שלנו לא זוכר בעל פה, אז
אני יכול לשלוף אותו. אבל היא אמרה שאפשר לשמוע להגיע לדרך הרשתות החברתיות.
אפשר לפנות בהודעה את וואטסאפ בשמחה, ואנחנו נחזור ונפעל בעזרת השם.
יישר כוח על השליחות, ושתמשיך ככה, ושנזכה לראות את הטוב בפרוק, בנגלה ממש. תודה יותם, תודה רבה. תודה לעודד וייס על המוזיקה, תודה לרן ססון על האנימציה, תודה לאורי קייטן על ההפקה והסאונד. לחירת חיסור, כאן איתכם, תודה רבה.